סוגיית הניתוח המושגי, והתחלתי, הפעם התחלתי בניגוד לדרכי, קצת לרענן את הפדגוגיה, אז התחלתי עם הדוגמאות ולא עם המבוא הכללי, אני חושב שזה, יש לזה יתרונות, ודיברנו על, התחלתי עם עם הגדרה או ניתוח מושגי של המושג סמכות, דיברנו על סוגי סמכות שונים, אחרי זה עברתי לשאלה מה זה שינוי, כן? שינוי בהלכה או שמירת ההלכה, מחויבות להלכה, ניתוח מושגי של המושג שינוי, אחר כך דיברתי על המושג קולה, או קולה וחומרה, מה היחס בין קולה לבין חומרה, וגם שם, נדמה לי שבכל הדוגמאות, ראינו שהניתוח המושגי, לפעמים ממש עונה על השאלה ומייתר את המשך הדיון. לפעמים הוא נותן לנו איזה שהם כלים יותר מחודדים כדי לפענח מה אומרים המקורות השונים. למיין אותם, להגדיר בדיוק מה הם אומרים, מה כן אפשר לומר ומה אי אפשר לומר. וראינו את זה בכל הדוגמאות. אני אביא עוד, בכל זאת עוד כמה דוגמאות, לפני שאני אכנס קצת עקרונות של ניתוח מושגי, או לתיאוריה של ניתוח מושגי, פילוסופיה של ניתוח מושגי. אני רוצה כדוגמה נוספת להביא את דברי הריטב"א, אמרתי את חלק מהדוגמאות האלה כבר ראינו בעבר. שנייה אחת, אני משתף פה את הפרויקט השו"ת. אז ככה. הגמרא בדף י' עמוד ב' בסוכה, הגמרא מביאה שם מחלוקת. היא אומרת ככה. איתמר, נויי סוכה המופלגים ממנה ארבעה, רב נחמן אמר כשרה, רב חיסדה ורבא בר אבונה אמרי פסולה. כן, אנחנו יושבים בסוכה, יש קישוטים שתלויים על הסכך, והמרחק בינם לבין הסכך הוא יותר מארבעה טפחים. כן, הם מופלגים, הם מרוחקים מהסכך יותר מארבעה טפחים. השאלה אם כשאני יושב מתחת לקישוטים האלה, זה נחשב שאני יושב בסוכה, או שבגלל שהקישוטים הם עצמם סכך פסול, אז זאת לא ישיבת סוכה. אז יש מחלוקת, רב נחמן אומר שאפשר לשבת שם, ורב חיסדא ורבא בר אבונה אמרו שלא. רב חיסדא ורבא בר אבונה, עכשיו הגמרא מביאה מקרה, רב חיסדא ורבא בר אבונה, יקלעו לבי ריש גלותה. הם הגיעו לביתו של ראש הגלות. ורב נחמן ישב שם אצל ריש גלותה, הוא היה הרב הראשי של בבל, כן? הוא ישב בביתו של ריש גלותה. אגנין הוא, אני מכוון רב ראשי באמת, לא צעצוע כמו שאנחנו מכירים היום. אגנינו רב נחמן בסוכה, רב ראשי זה מילת גנאי, אז אני רוצה לסייג את מה שאמרתי על רב נחמן. אגנינו רב נחמן בסוכה, שנויה המופלגים ממנה ארבעה טפחים. זאת אומרת, רב נחמן הושיב את שני האורחים שלו, שכמובן היו גם בני הפלוגתא שלו, רב חיסדא ורבא בר אבונה, מתחת לנויים של הסוכה. עכשיו, לשיטתם, אסור לשבת שם. זאת אומרת, מי שאוכל שם כאוכל חוץ לסוכה. לשיטת רב נחמן מותר, עכשיו הוא הבעל הבית, הוא מושיב אותם במקום שלשיטתם אסור ולשיטתו מותר. השתיקו ולא אמרו לי ולא מידי, ישבו שם ואכלו ולא העירו לו שום דבר, למרות שלכולם היה ברור שיש פה מחלוקת, האם אפשר לעשות את זה או לא. אמר לו, אז רב נחמן שואל אותם, הדו באור הבנן משמעתיו? אתם חזרתם בכם משמועתכם, כמשיטתכם? מה, אתם מודים לי שאפשר לשבת מתחת לנועים האלה? אמרו לי, ענן שלוחי מצווה ענן ופטורין מן הסוכה. צור, עבדנו עליך. זאת אומרת, אנחנו בעצם שלוחי מצווה, לא חייבים בכלל במצוות סוכה, ולכן יכולים לאכול גם בשמש בחוץ, או לאכול בחלק פסול של הסוכה, או לאכול איך שאנחנו רוצים, כי אנחנו בעצם פטורים. לא נכנס עכשיו לשאלה, הרי הם יכלו לשבת בסוכה, אז הם לא באמת פטורים, כי אפשר, ברגע שאפשר לקיים שניהם, אז מי אמר שעוסק במצווה פטור מן המצווה? מחלוקת ראשונים, לרוב הראשונים כשאפשר לקיים שניהם, אז אין פטור, אתה טרן שכן. בכל מקרה, פה הסיטואציה היא שבעצם הם פטורים מן הסוכה, ולכן לא אכפת לנו, לא חזרנו בנו, לדעתנו זה מקום שאסור לשבת בו, לא, זאת לא סוכה כשרה, אבל בין כל כך אנחנו פטורים מצוות סוכה, הושבת אותנו כאן, אז התיישבנו כאן. זה הגמר. עכשיו הריטב"א, זה הריטב"א מאיר פה כבר את זה שאם אפשר לקיים שניהם או לא, זה הריטב"א בפסקה הזאת. אבל אני, מעניין אותי, פסקה הקודמת. רב חיסדא ורבא בר אבונא, איקלו לבריש גלותא, הגנינו בסוכה שנויה המופלגים ממנה ארבע. זה ציטוט מהגמרא. פירוש, אומר הריטב"א. ואף על גב, דאקתי, לא ידע רב נחמן, דהדרו משמעת היו, או דהבו שלוחי מצווה, הרי הוא כשהוא הושיב אותם שם, הוא עוד לא ידע שהם חזרו בהם, או שהם שלוחי מצווה שפטורים מהסוכה, מבחינתו ההנחה הייתה שלשיטתם, אסור לשבת שם. אז שואל הריטב"א, אז איך זה יכול להיות? איך הוא עשה דבר כזה? הוא מושיב אותם במקום שבו לשיטתם אסור לאכול בסוכות. הוא עוד לא יודע שהם שלוחי מצווה, או שהם חזרו משמועתם, מה שהוא חשב אולי אחר כך, אבל תברר קודם אם יש פה איזשהו היתר, ואז תושיב אותם. מה אתה קודם מושיב אותם, מכשיל אותם, ואז אחרי שהם אכלו שם, ואתה רואה שהם נכשלים מול העיניים שלך, אתה מתחיל לשאול אותם האם הם חזרו בהם או משהו כזה, ואז מתברר שהם שלוחי מצווה. איך מלכתחילה, עוד לפני הבירור הזה, איך עשית את זה? איך חושבת אותם שם? אז אומר הריטב"א, ולא חש, דהווה חתיכה דייסורה לדידו, כן? ויתווה בסוכה פסולה ומברכי אתם שלא כראוי. והווה כנותן מכשול לפני פיקח. זאת אומרת, אומר הריטב"א, בעצם יש פה לפני עיוור. ורב נחמן משום מה לא חשש לאיסור הזה. הוא הושיב אותם במקום שלשיטתם הוא אסור, ונותן להם לאכול במקום שבעצם מבחינתם הוא סוכה פסולה. והוא לא חושש לאיסור לשים מכשול לפני פיקח. המינוח פה כבר מעניין. למה? כי האיסור לשים מכשול הוא לפני עיוור, לא לפני פיקח. בתורה כתוב לפני עיוור לא תשים מכשול. אז האיסור במקורו, לפחות בניסוח של הפסוק, זה איסור לשים מכשול לפני עיוור. עכשיו הריטב"א מרגיש בזה, ולכן בכוונה אני חושב, הוא נוקט פה את המינוח לשים מכשול לפני פיקח. ולמה? כי הגמרא במסכת עבודה זרה, בסוגיה של לפני עיוור, הגמרא שם מדברת על איסור לפני עיוור, היא אומרת שהוא שייך גם בגוי וגם ביהודי, אסור להכשיל אדם אחר בעבירה, והגמרא אומרת שם, שלמשל אחת הדוגמאות שמביאים שם, זה כאשר יש נזיר שנמצא בצד אחד של הנהר, אני נמצא בצד השני, הוא מבקש ממני כוס יין, לנזיר אסור לשתות יין. עכשיו, הוא לא יכול להשיג את היין לבד, אחרת זה לא בדיוק איסור דאורייתא שלפני עיוור, הסיטואציה היא שהוא לא יכול להגיע אל הכוס יין הזאת לבדו, הוא צריך אותי. כשאני מושיט לו את כוס היין, עברתי על איסור לפני עיוור. עכשיו, מדובר בפשטות בנזיר שיודע שהוא נזיר, ויודע שלנזיר אסור לשתות יין, אני מושיט לו את כוס היין, הוא כמובן יכול לקחת אותה ולשפוך אותה לנהר שבינינו. הוא בוחר, אחרי שנתתי לו את כוס היין, לשתות אותה ולעבור על איסור דאורייתא, של נזיר, שאסור לו לשתות יין. למה שאני אעבור על לפני עיוור? החלטה שלו, מה, אני נתתי לו את כוס היין כי הוא ביקש. אחרי זה הייתה לו החלטה לשתות, למרות שהוא יודע שהוא נזיר, הוא יודע שזה אסור, הוא החליט לעבור איסור. למה אני עובר על לפני עיוור? מתברר, כך הוא עולה מהגמרא שם, וזה ברור, כך כל להלכה זה ברור לגמרי, האיסור קיים גם במקום שהעבריין הוא מזיד. כאשר אני מכשיל מישהו בעבירה, הוא לא צריך להיות עיוור כדי שאני אעבור על איסור. גם אם הוא מזיד ובוחר בעצמו לעבור את האיסור, ברגע שאני הושטתי לו סיוע, עברתי על לפני עיוור, כל עוד בלעדיי הוא לא יכול היה לעשות, להפיק את זממו. כן, הוא לא היה יכול לעבור על האיסור, בלי העזרה שאני הושטתי לו. זה מה שנקרא במינוח של הגמרא, תרי אברי דנהרה. בשני צידי הנהר, כן? כשהוא לא יכול לקחת את כוס היין בלעדיי, ולכן בעצם גם אם הוא היה מאוד רוצה לשתות יין, אם אני לא הייתי מושיט לו את הכוס הזאת, הוא לא יכול היה לעשות את זה. עכשיו, זה שהושטתי לו את כוס היין, לא הכשלתי אותו בכלום. הוא אחרי זה החליט בנפש חפצה ובמזיד לעבור על איסור ולשתות יין, הוא היה יכול גם לשפוך אותו. אז אני לא הכשלתי אותו באותו מובן שאני מכשיל עיוור שהולך ברחוב ואני מנחה אותו לכיוון שיש בו, אוקיי? פה בן אדם ידע בדיוק בפני מה הוא עומד ובחר לעבור עבירה. ובכל זאת רואים בגמרא שגם במצב כזה אני עובר על איסור לפני עיוור. זה מה שכתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה, האיסור הזה קיים, כאשר המכשל הוא לא עיוור. כאשר הוא מזיד, הוא יודע בפני מה הוא עומד, אז יש כל מיני הסברים, לא משנה כרגע למה באמת, איך זה נכנס בלשון הפסוק. ההסבר הפשוט הוא כמובן שהפסוק נקט בדרך המקובלת, בדרך כלל כשאתה מכשיל משהו באיסור, מדבר על מישהו שלא יודע שזה אסור. הוא עיוור לעניין זה. דרך, אם הוא יודע, אז הוא לא יעבור את האיסור, אז מה הבעיה? אז אתה לא מכשיל. לכן מדובר על עיוור, אבל לא שבאמת האיסור קיים רק כשמכשילים עיוור, אלא המקרה הנורמלי, המקרה הרגיל, המצוי, שבו עוברים על האיסור הזה, זה כשאני מכשיל מישהו שהוא עיוור. יש כאלה שרוצים לומר שכל אחד שעובר עבירה, בעצם יש בו איזשהו סוג של עיוורון, כי אחרת הוא לא היה עובר את העבירה הזאת. לכן באופן מהותי, ברגע שהוא עבר את העבירה, התברר לנו שהוא היה עיוור. טוב, לא משנה, בכל אופן הזה איסור קיים. עכשיו, בא הריטב"א ואומר, הרי אצלנו מדובר שרב נחמן ורב הונה ידעו בדיוק במה מדובר, הרי הם רואים באיזה סוכה הם יושבים, הם יכולים להסתכל על הקישוטים שם למעלה, ולראות שהם מופלגים מהסכך ארבעה טפחים, ובעצם הם יושבים במקום שאסור להם לשבת, לשיטתם. אז למעשה הם לא עיוורים, הם פיקחים. אז לכן הריטב"א בא לשלול את האפשרות לומר שטוב, הרב נחמן נתן להם את זה כי השאיר להם את ההחלטה, הם החליטו לשבת ולאכול שם, זאת החלטה שלהם, מה זה קשור אליי, למה שאני אעבור לפני עיוור? אומר הריטב"א, לא, הרב נחמן יודע שהאיסור קיים גם כשאני מכשיל פיקח, לא רק כשאני מכשיל עיוור. אז אל תתרץ לי פה שרב נחמן השיב אותם שם, כי הם היו פיקחים, הם ידעו והם בחרו לבד, זה לא עוזר. גם מי שבוחר לבד לעבור איסור, אם אני הושטתי לו את האיסור, אם אני הכשלתי אותו באיסור הזה, עזרתי לו לעבור את האיסור הזה, עברתי לפני עיוור. לכן בכוונה, נדמה לי, הריטב"א נוקט פה את הלשון, והרי כנותן מכשול לפני פיקח. הריטב"א בא למנוע פה מישהו שיכול היה אולי לתרץ, שרב נחמן לא הכשיל אותם, הם ידעו והם החליטו לאכול בעצמם. לא. גם אם מישהו יודע ומכשיל לאכול בעצמו, אני שהכשלתי אותו עובר לפני עיוור.
הרב, אבל פה בדוגמה של הנזיר, אין אופציה שיש היתר לשתות היין. פה יש סברה שאולי הם סוברים שכן אפשר, למרות שהוא בבסיס זה, אבל כאן אין אופציה, אצל נזיר אין אופציה.
בסדר, אז אתה מציע הסבר, בסדר גמור, אתה קולע אפילו להסבר של הריטב"א, ועוד רגע הוא יסביר את זה. יש אומרים, דמאה שמינן, שהמאכיל לחברו, מה שהוא מותר לו לפי דעתו, לפי דעתו של המאכיל, כן? אין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואף על פי שיודע בחברו שהוא אסור לו לפי דעתו, וחברו בעל הוראה, זאת אומרת, אם אתה מכשיל עם הארץ, שם הארץ בטוח שאני לא יודע, אסור לעמוד על רגל אחת. ואתה אומר לו, תעמוד על רגל אחת, זה לא נקרא להכשיל. למה הארץ הוא טמבל, הוא לא יודע, ברור שזה מותר וזה הכל, על זה לא מדובר. אבל אני מדבר על להכשיל מישהו שהוא בעל הוראה, כי רב הונא ורב חסדא היו בעלי הוראה. כשהם סוברים שזה אסור, אז זאת שיטה הלכתית. וכשאני מכשיל אותם, למרות שהם סוברים שזה אסור, לכאורה זה לפני עיוור. כיוון שאני הכשלתי אותם במשהו שלשיטתם הוא אסור, זה לא להכשיל עם הארץ, זה להכשיל מישהו שראוי להוראה, ובכל זאת זה מה שהוא סובר. אומר הריטב"א, רואים פה מהגמרא, שאין איסור להכשיל אפילו מישהו שהגיע להוראה. אם לשיטתי זה מותר, מותר לי להכשיל אותו למרות שהוא חושב שזה אסור. כך רואים מהגמרא פה, זה מה שאומר הריטב"א. שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה, וסומך על דעתו להאכיל לעצמו ולאחרים, לפי דעתו. בדיוק החילוק שלך קודם. מה הוא אומר? הרי אני, רב נחמן, גם ראוי להוראה, לא רק אבונה ורב חסדא. ואני יודע שהדבר הזה הוא מותר, אז אני נוהג על פי סברתי. אם לשיטתי הדבר הזה הוא מותר, מה אכפת לי שהם חושבים שזה אסור? אני, כשאני בודק את הלכות לפני עיוור, אני אמור לבדוק את זה לפי התפיסות ההלכתיות שלי. ואם אני חושב שזה מותר, אז לא הכשלתי אותם באיסור, לשיטתי זה לא איסור. מה אכפת לי שהם טועים וחושבים שזה אסור? נכון, הם הגיעו להוראה, ועדיין גם אני הגעתי להוראה. ואם אני חושב שזה מותר, אז לדעתי הם טועים, מה אכפת לי שזה מה שהם חושבים? לכן אין שום בעיה, זה כמו להכשיל עם הארץ.
אפשר לשאול לפי מה נפסק ההלכה?
מה זאת אומרת?
על הסוכה, על הקישוטים.
לא הבנתי.
רב נחמן, הם חלוקים.
נו, מה אתה שואל, בהלכות סוכה מה נפסק להלכה?
כן, בהלכות סוכה.
מה, אני לא זוכר כרגע אפילו.
לא, אבל זה לא משנה, אם נפסק ההלכה כמו רב נחמן, אז אין בעיה.
לא, אבל פה לא נפסק ההלכה, כי אם הייתה נפסקת ההלכה, גם אין שם סנהדרין באותה תקופה בבבל, אז כך שלא ברור מה זה נקרא נפסק ההלכה. לגבינו היום, אתה יכול להסתכל אולי בשולחן ערוך או ברמב״ם או משהו כזה, אבל אצלהם המחלוקת הייתה עוד בעינה, זה לא נפסקה שם שום הלכה.
אוקיי.
בכל אופן, אז הריטב"א אומר שיש כאלה שמדייקים מהסוגיה כאן, שאם אני סובר שמעשה מסוים הוא מותר, אז אני יכול להכשיל מישהו אחר, אפילו שהוא תמיד חכם. שהוא סובר שהמעשה הזה הוא אסור, מותר לי להכשיל אותו. זה מה שאומרים פה בגמרא. נכון שבסוף רב הונא ורב חסדא הסבירו שמבחינתם זה בכלל לא היה איסור. אבל הדיוק של הריטב"א או של היש אומרים האלה, בא מהשלב שבו זה עוד לא היה ידוע לרב נחמן. רב נחמן עצמו יצא מנקודת הנחה, מנקודת מוצא, שמבחינתם זה איסור. אחרי זה הוא בירר איתם והבין שזה לא היה ככה. איך הוא הרשה לעצמו בשלב הראשוני להכשיל אותם, כשמבחינתו הם בעצם, או להבנתו, הם לשיטתם עוברים איסור. אז הדיוק הוא לא ממה שהוא עשה בפועל, כי בפועל הוא בכלל לא הכשיל אותם באיסור. הדיוק הוא ממה שהוא הרשה לעצמו לעשות לפני שהוא עשה את הבירור. אוקיי? זה מה שהוא אומר פה. ונראה לי, ממשיך הריטב"א, ונראה לי, דאחה, דווקא מפני שהאיסור ניכר לחברו. והיא לא סבירה לי, לא לאיכול. ועד כאן, בסוכה, הרי כל אחד יכול להסתכל למעלה ולבדוק, לראות שהסכך גלוי, ואין פה איזה נועים שחוצצים בינך לבין הסכך, לכן בעצם אני לא צריך לספר להם שום דבר, שיסתכלו למעלה ויראו ויקבלו את ההחלטות שלהם. והיא לא סבירה לי, לא לאיכול. לכן, רק בגלל זה, רב נחמן הרשה לעצמו להושיב אותם מתחת לנועים האלה, כי בעצם הם יכלו לראות הכל, אין מה לשום דבר לא נסתר, הכל גלוי לפניהם, וכיוון שכך, אז הוא לא נחשב כמכשיל. בשאינו ניכר לחברו, לא. זאת אומרת, במקום שבו החבר לא יודע שמדובר בסיטואציה של לשיטת החבר, המוכשל, כן, לשיטתו, הדבר הזה הוא אסור, שם אסור לי להכשיל אותו. מותר לי להכשיל אותו רק במקום שבו הוא יודע את כל הנתונים. אם הוא מחליט לעבור את האיסור, אז הוא עבר, איסור לשיטתו. ואמרינא נתן, הראיה של הריטב"א, שבאמת יש חילוק כזה בין כשהאיסור ניכר וכשהאיסור לא ניכר, ואמרינא נתן, זה גמרא בחולין, חס לי לזר אי דה אבא בר אבא, דליסופו לי מידי דלא סביר עלי. בפרק כל הבשר, בחולין, וכן הורה לי מורי הרב נרו, כן, זה הראה כנראה, או הרמב"ן, יש לו שני רבנים, נדמה לי שמורי הרב נרו זה הראה, אצל הריטב"א, את הרמב"ן הוא מביא בשמו. בכל אופן, פה הוא מוסיף, מישהו שאל קודם אם נפסקה הלכה, הוא אומר, מי הוא איך עד איפסיקה הלכת דלא קבטי, ואת אם הייתה נפסקת הלכה לא כרב נחמן, בין לנפשי, בין לאחרים, אסור. אז אסור לו אפילו בעצמו לשבת במקום כזה, ובוודאי ובוודאי לא להכשיל מישהו אחר, כי נפסקה הלכה לא כמו, ידברו חכמי דקטים, זאת אומרת, הוא הוכיח את זה במקומות אחרים. לענייננו, הדברים של הריטב"א הם לכאורה תמויים. כי הוא בעצם, מצד אחד, קוראת את הענף שעליו הוא התיישב. הוכחת מהסוגיה כאן, שמותר להכשיל מישהו אחר באיסור, אם ההוא סובר שזה אסור, אפילו אם ההוא סובר שזה אסור, אם אני, המכשיל, חושב שזה מותר. עכשיו בא הריטב"א ואומר, כן, אבל זה רק במקום שכל האינפורמציה גלויה בפני המוכשל, והוא יכול לקבל את ההחלטות שלו. אז באיזה מובן מוכח פה מהסוגיה שמותר לעשות פה משהו? ברור שזה מותר, כי לא הכשלתי שום דבר, לכאורה. צידה השני של המטבע, אבל זה לא נכון. ראינו בסוגיה במסכת עבודה זרה, מה שהזכרתי קודם, שגם במקום שהשני יודע את כל הנתונים, ומחליט לעבור עבירה במזיד, עדיין אם אני עזרתי לו, עברתי על איסור לפני עיוור. אז בעצם, בכלל החילוק של הריטב"א לא נכון. מה זה משנה אם זה ניכר להם והם מחליטים לעבור איסור לשיטתם, עדיין אני שהכשלתי אותם בזה, עברתי על איסור לפני עיוור. אז בעצם השאלה היא כזאת, תחליט, אם יש איסור לפני עיוור גם במקום שהשני מבחינתו זה אסור, אבל לשיטתי זה מותר, כמו במקרה הזה, יש במצב כזה איסור לפני עיוור? אז הוא צריך להיות קיים גם כאשר הנתונים גלויים בפני כולם וגם כשלא. כי הרי בגדרי איסור לפני עיוור אין הבדל בין שוגג לבין, בין עיוור לבין פיקח, או שוגג ומזיד, נכון? כמו שראינו קודם. אז מה זה משנה אם איסור ניכר או לא ניכר? אלא מה תגיד? שבמצב שהשני אוחז שזה אסור, אבל אם אני חושב שזה מותר, אין איסור להכשיל אותו, אין פה איסור לפני עיוור. אבל אם זה כך, אז מה זה משנה אם זה גלוי או לא גלוי? שוב פעם, צריך להיות מותר, בין אם הנתונים גלויים בפניהם ובין אם לא, כי אין פה את איסור לפני עיוור, לכן לא ברור החילוק הזה של הריטב"א, תחליט. יש בסיטואציה כזאת לפני עיוור, אז אם זה כך, מה זה משנה שהם יודעים את הנתונים? איסור לפני עיוור קיים גם כשאתה מחליט במזיד לעבור עבירה. אין בסיטואציה כזאת לפני עיוור? אם אין, אז שוב פעם לא משנה אם הנתונים גלויים או לא. אין איסור לפני עיוור, אז גם אם הנתונים לא גלויים, זה צריך להיות מותר. מה זה, מה, איפה נכנס פה החילוק הזה בין מצב שהנתונים גלויים והנתונים לא גלויים? אז דברי הריטב"א פה טעונים הסבר. אגב, המקור לחילוק הזה זה רש"י, באותה סוגיה בחולין, בדף קי"ד, רש"י שם אומר בפירוש את העניין, יש מחלוקות ראשונים קצת, אבל כך רש"י נוקט שם. אגב, שם באמת מובא שגם הריאה כותב את זה שם. וזה מה שהריטב"א מביא פה, וכן הורה לי מורי הרב נרו, שזה ההוראה של הריאה משם. טוב, אז זה בעצם הדברים של הריטב"א. לכאורה הדברים לא ברורים, טעונים הסבר. אז פה אני רוצה, הנה עכשיו, זאת השאלה, עכשיו אני רוצה לעשות ניתוח קטן, ניתוח מושגי קטן שיבהיר את התמונה. בעצם, השאלה שבה אנחנו עוסקים כאן, היא שאלה של הכשלה של אדם באיסור שהוא איסור לשיטתו. אני לשיטתי חושב שזה מותר, האם מותר לי להכשיל מישהו אחר בדבר הזה, שלדעתי מותר, אם לשיטת המוכשל זה אסור? אוקיי? זאת בעצם השאלה. מה שבעצם עומד פה מאחורי השאלה ההלכתית הזאת, כנראה, לפחות תחוש הריח אומר, שבעצם עולה פה שאלת הפלורליזם ההלכתי. כי אם ישנה אמת הלכתית, כן, הוויכוח על פלורליזם הלכתי בעצם יש בו שני צדדים. מוניזם מול פלורליזם. מוניזם הלכתי פירושו שישנה אמת הלכתית אחת. אוקיי? פלורליזם הלכתי פירושו שישנן אמיתות הלכתיות מרובות. יכולות להיות אמיתות הלכתיות מרובות. אוקיי? אז בעצם הוויכוח הוא בשאלה איך ללמוד את הגמרא שאומרת אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם. האם פירושו ששני הצדדים צודקים, יש ריבוי אמיתות הלכתיות, או שהפירוש הוא שיש אחד צודק, אבל גם השני זה דברי אלוקים חיים באיזשהו מובן. אוקיי? זה שתי צורות לקרוא את הגמרא שם. אז זה מוניזם מול פלורליזם. בואו ננסה לחשוב, כאשר, הנה פה עוד פעם אני חוזר למה שדיברתי עליו כשדיברתי על הסמכות. נגיד שהייתי שואל בן אדם, והייתי אומר לו, תגיד, ההלכה היא פלורליסטית או מוניסטית? זאת אומרת, ההלכה מאמינה באפשרות של כמה תשובות נכונות בסיטואציה נתונה, או שהיא מאמינה באמת הלכתית אחת לכל סיטואציה נתונה. בדרך כלל, כשתשאלו את השאלה הזאת, תקבלו תשובות שלקוחות מכל מיני ספרי מחשבה, מהקדמות של מחברים לשוטים או לפירושים כאלה או אחרים לגמרא. טקסטים, הייתי אומר, מחשבתיים, פובליציסטיים, הקדמות וכדומה. אבל כמו שבדרך כלל אני חושב נכון, בטקסטים כאלה קשה לחלץ מסקנה חד משמעית. אנשים כותבים טקסטים כאלה, הם לא באמת מחויבים לדיוק ההלכתי שמחויבים לו כשעוסקים בהלכה. יש את ההקדמה המפורסמת של הפני יהושע, שהוא מספר שם שהייתה רעידת אדמה בעיר שלו, הבית התמוטט, והוא מצא את עצמו כלו מתחת להריסות, מישהו היה שם איזה יומיים או משהו, הרבה מאוד זמן, מתחת להריסות, והוא איבד שם את, נדמה לי את ביתו, אולי גם אשתו, אני לא זוכר, אבל ביתו בוודאי, ותוך כדי שהוא היה כלו שם, הוא נדר שאם הקדוש ברוך הוא יציל אותו, הוא לא יעסוק יותר באגדות. הוא ידלג על הסוגיות האגדיות ממנו, הוא הרבה שלי, אני גם עושה את אותו דבר, גם בלי להיות כלו מתחת לרעידות אדמה. למה? כי באגדות אנשים לא מקפידים לומר את זה בצורה מדויקת. הם אומרים וורטים בשפה שלנו. בסוגיות הלכתיות, בן אדם הוא מחויב, הוא בודק ראיות, הוא מדייק בניסוח, הוא לא מוותר לעצמו, לא מעגל פינות. כשאתה עוסק באגדות, אז אתה אומר דברים כלליים, מין דברים שנראים נחמד, איזה חפים כאלה או וורטים כאלה, אתה לא מקפיד על הדיוק. ולכן באמת תראו בפירוש הפני יהושע, הרי היהודי הזה לא מוותר על כלום. זאת אומרת, כשלומדים דף עם פני יהושע, אז רואים כל דיבור של רשי, כל דיבור של תוספות, מה אבא מינה, מה המסקנה, קושיות, התחשבנויות, בגמרא עצמה, הוא לא מוותר על כלום. כשמגיעים לפיסת אגדה, אין. לא תמצאו פירוש על פני יהושע, תפגשו אותו כשתצלחו את האגדה בהמשך, בסוגיה ההלכתית הבאה. הוא באמת לא מפרש את זה. זאת אומרת, יש משהו בטקסטים לא הלכתיים, שהוא לא מקפיד על דיוק. אתן לכם אולי דוגמה, דיברנו על סמכות בהלכה ובאגדה וכו', אחת הדוגמאות שחביבות עליי בהקשר הזה, זה המהרש"ל. המהרש"ל כותב גם בהקדמה שלו, ובעצם הוא אומר את זה גם בפירושו לגמרא, שהוא בעצם לא מחויב לראשונים, והוא יכריע בראיות במחלוקות ראשונים, הוא לא רואה סמכות של הראשונים בעניינים כאלה, הוא אומר יותר מזה, גם מחלוקת של אמוראים או תנאים, הוא יכריע בראיות. זה אף אחד לא עושה. זאת אומרת, כמעט אף אחד. זאת אומרת, אתה... נגיד שיש מחלוקת המוראים שלא הוכרעה בגמרא, או מחלוקת תנאים. אז בדרך כלל מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, טוב, אז זה סובר ככה, וזה סובר ככה. אנחנו מנסים להסביר את דעתו של כל אחד, אבל לא נעלה בדעתנו להביא ראייה לטובת אחד הצדדים, ולהכריע כמותו במחלוקת הזאת, כי יש לנו ראייה. להפך, ברגע שנמצא גמרא, שמעבר ראייה, או משנה נגיד, שמעבר ראייה לטובת רבי יהודה ונגד, לא יודע מה, שמואל, לא, רב ושמואל, לא משנה, נגד רב ובעד שמואל, זאת תהיה קושייה. איך זה יכול להיות? הרב נסתר מהמשנה, ואז נמצא איזה מהלך שיסביר לנו איך רב למד את המשנה הזאת. לפי המהרש"ל, מה פתאום? יש לך משנה נגד רב ובעד שמואל? מצוין, זאת הראיה שהלכה כמו שמואל, נגד רב. אין, לא יודע איזה שיעורים כלליים אמרו בישיבה של המהרש"ל. אתה, כל הוא מרוקן מתוכן את כל השיעורים, כל שיעור כללי טוב, מתחיל מזה שיש קושייה על המורה המסוים מכוח משנה, ממילא צריך להסביר את המשנה הזאת אחרת לשיטתו, ואתה בונה את כל המבנה שלך, וככה אתה מיישב את הכל. המהרש"ל אומר, עזוב, אין את מה ליישב, יש לך קושייה על רב, מצוין, סימן שהלכה כמו שמואל, הכל בסדר, גמרנו, הבאתי ראייה, וזה הכל. ואתה מכניס את הראש שלו, השאלה הרי, למה, אם יש ראייה נגד שמואל, נגד רב, סליחה, מהמשנה שם, למה הגמרא לא הביאה את זה? הגמרא הייתה צריכה להביא את המשנה הזאת כראייה נגד רב, ולטובת שמואל. זה הרי תמיד קושיות שאנחנו שואלים, תמיד שלומדים מיול, אבל זה שאלות מעשים שבכל יום. אנחנו רואים שיש ראייה ממשנה נגד שמואל, לפני שאנחנו מיישבים את המשנה, אנחנו בעצם שואלים, רגע, למה הגמרא לא הביאה את הראייה הזאת? סימן שלא רק שיש יישוב, אלא שכנראה היישוב הזה הוא פשוט. כי אחרת הגמרא הייתה מביאה את הראייה הזאת, וגם תורחת ליישב אותה. זאת אומרת, זה אפילו ראייה לא רק לזה שיש יישוב, אלא שהיישוב הוא פשוט. כי אחרת הגמרא אפילו לא תערכה לדון במשנה הזאת, שהיא בררה את מחלוקת רב ושמואל. המהרש"ל אומר, מה פתאום? יש לי ראיות, אני אביא ראיות ממשנה או מברייתא או מה שלא יהיה, או מסברה, לא משנה, לא יודע מעל מה הוא מתכוון, אני אביא ראיות נגד רב ובעד שמואל, ואני אכריע במחלוקות תנאים, במחלוקות המוראים, הוא יכריע בראיות. אוקיי? עכשיו, יש כמה אמירות של המהרש"ל. עכשיו, מי שיצא לו קצת לראות את שו"ת מהרש"ל, יש לו שו"ת גם, ובשו"ת אתה עוסק בשאלות שהן הלכה למעשה. לא תראו זכר לעמדה האוטונומית האמיצה הזאת של המהרש"ל. השו"ת שלו בנוי כמו שו"ת של כל אחד אחר, הוא מפלפל בשיטות הראשונים, הוא חולק על זה, הוא מסכים לזה, הוא דן בהם, אבל הראשונים מבחינתו הם מקורות סמכות, הוא עוסק בהם, הוא פוסק על פיהם, הוא לא, כן, הוא לא נוהג לפי ההמלצות שהוא נותן ככה ביד קלה על ההדק בהקדמות שלו, או אפילו בים של שלמה, שזה פירוש לתלמוד. כי גם זה בעצם לא ממש טקסט הלכתי, הוא עוסק בסוגיות הלכתיות, מפרש את הסוגיות ההלכתיות, ואפילו קצת פוסק הלכות שם. אבל זה לא תשובה לשאלה שבאה לפניו הלכה למעשה כמו בשו"ת. אז יש הבדל בין משהו שאתה כותב בהקדמה לספר, או אפילו בפירוש לגמרא, פירוש שהוא לא להלכה, לבין פסק הלכה שאתה נותן בשו"ת, למקרה שבא לפניך. אז מי שקורא את המהרש"ל במקורות ההם, יכול להתרשם שאפשר לעשות מה שאתה רוצה. כשאתה רואה את השו"ת, אתה בעצם רואה אדם שעוסק בדברי הראשונים כמו כל אחרון אחר. אין שם הבדל, לפחות אני לא התרשמתי שיש שם איזשהו הבדל מאוד גדול ביחס של המהרש"ל לראשונים לעומת אחרונים אחרים, איך שהם מתייחסים לראשונים. זאת אומרת, יש הבדל בין כשאתה עוסק בסוגיות הלכה למעשה, אתה מאוד זהיר, אתה מאוד מקפיד, אתה מנסח דברים במדויק, אתה בודק מה הנפקמינה, אתה מיישב סתירות, כשאתה אומר שהוא וורט על אגדה או בטקסט שהוא לא הלכתי, אתה אומר משהו שנראה לך נחמד, מבריק, מעניין, ומפליג לך הלאה, אתה לא בודק באמת עד הסוף אם זה עובד או לא עובד, ומה ומילה ומה המסקנה, אם זה מתיישב עם סוגיות אחרות, מקבילות, מיישב סתירות וכל דברים כאלה. המחויבות שיש לפרשנים בתחום האגדי היא הרבה פחותה, אוקיי? ולכן אנוכי הקטן, אפילו כשיש לי איזושהי שאלה שהיא לא ממש שאלה הלכתית, כמו סובלנות או פלורליזם של המטה הלכתית, אני חושב שהרבה יותר נכון לחפש לזה יישוב או הכרעה בטקסטים שהם טקסטים הלכתיים, ולא בטקסטים לא הלכתיים, פובליציסטיים, אגדיים, מחשבתיים, מה שלא יהיה. קחו למשל את הספר של אבי סגי, שנקרא אלו ואלו, ובספר שם הוא מוקדש לשאלה הזאת, לסובלנות מול פלורליזם, כן, מוניזם מול פלורליזם הלכתי, כן, הפרשנויות השונות לגמרא הזאת של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכל הטקסטים שתמצאו שם, הם כולם טקסטים מהסוג המחשבתי, הקדמות, וכל מיני דברים כאלה. אין שם שורה שמשתמשת בסוגיה הלכתית, כדי לפשוט את השאלה הזאת, האם ההלכה היא סובלנית או פלורליסטית או מוניסטית או מה שלא יהיה. והאמת שצריך באמת לחשוב, כי למצוא סוגיה הלכתית, בטקסטים מחשבתיים, אתה יכול לאתר, איפה בדיוק המחבר עוסק בשאלת הפלואליזם והאמת ההלכתית? אתה יכול לראות, פשוט הם מתעסקים ממש בזה. אתה מחפש סוגיה הלכתית שדרכה תנסה להכריע את השאלה האמת ההלכתית הזאת, אתה צריך לחשוב איפה לחפש בכלל. זה לא טקסט שיעסוק בסובלנות או בפלואליזם, זה טקסט שישאל שאלה הלכתית ויענה עליה, הוא ידון בה. עכשיו, אתה צריך לחשוב טוב איזה שאלה הלכתית יכולה להוות מצע, נמצא בעין, כן? לבירור השאלה הזאת של סובלנות, פלורליזם, מוניזם וכדומה. כשחושבים קצת, אז רואים שזאת הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת במסכת סוכה שלמדנו קודם, היא בדיוק הסוגיה. למה? כי בעצם יש נפקמינה הלכתית מתבקשת למחלוקת בין מוניזם לפלורליזם. לכאורה מחלוקת מטה-הלכתית. אבל אני מחפש נפקמינה שהיא ממש הלכתית למחלוקת הזאת. מה תהיה הנפקמינה? בדיוק המקרה הזה. אני חושב שמותר לשבת בסוכה מתחת לנועים, שמופלגים ארבעה טפחים. מישהו אחר, אסור. השאלה היא אם מותר לי להכשיל אותו ולהושיב אותו שם מתחת לנועים.
מזל טוב רוב, יש לנו יום הולדת. נורא אהבתי את הוידאו-קליפ ששלחת.
אז אני שואל את עצמי, האם מותר לי להכשיל את השני במעשה הזה שלשיטתי מותר ולשיטתו אסור. לכאורה, זאת ממש נפקמינה בין מוניסטים לפלורליסטים. ומה שהכי יפה פה, זה שפה הפלורליזם הולך לחומרה. בדרך כלל פלורליזם נתפס כעמדה מקילה יותר הלכתית. הנה, פה הפוך. פה מי שפלורליסט יצטרך להחמיר. למה? כי אם אני מוניסט, אז הרי אני לשיטתי, זה מותר, זה בדיוק לשון הריטווה, נכון? הרי אני לשיטתי זה מותר, אז מבחינתי זה מעשה מותר, מה אכפת לי שהוא חושב שזה אסור? כשאני מכשיל אותו, לשיטתי אני מכשיל אותו במעשה מותר, והרי יש אמת הלכתית אחת, אני מוניסט. אז מה אכפת לי שהוא חושב שזה אסור? הוא טועה. אני אמנם לא בטוח, אבל לפי מיטב ידיעתי והבירור שאותו עשיתי, לדעתי זה מותר. כי אין לדיין אלא מה שאין עבורות. אם זה הבירור שאני עשיתי והגעתי למסקנה ברורה שזה מותר, אין שום סיבה לאסור עליי להכשיל מישהו אחר במעשה הזה. אם אני מוניסט, אז מותר לי להכשיל אותו. כי אני, לשיטתי, המעשה הזה הוא מעשה מותר, לא אכפת לי שהוא טועה וחושב שזה אסור. אני מוניסט. אין ריבוי
אמיתי. הרב, אולי...
ושמעתי לך תודה. אתה שומע?
סליחה, הרב, אולי אפשר... במקרה כאן, שרב נחמן, אחר כך שאל אותם, חזרתם בכם, אולי זה לא בסגנון של שאלה, אלא הוא רצה לברר, והוא שמח שהם חזרו בהם מהשיטה שלו.
הוא שמח, אבל הריטב"א שואל מה קרה לפני כן, לפני שהוא שאל. איך הוא השאיר אותם שם?
הוא רצה לבדוק אם הם באמת חזרו בהם או לא, הרי הם יודעים את הכל.
לא יכול להכשיל בחבירה. אז תשאל אותם בלי להושיב אותם שם. תשאל קודם, וכשתקבל תשובה, אז תחליט אם להושיב אותם. אתה קודם מושיב, כן, קודם אבדינן מייסר ואדר מוטבינן טיובטה. זאת אומרת, קודם כל תשאל, ואז תחליט להושיב או לא להושיב. זה בדיוק מה שהריטב"א שואל. לכן הריטב"א מקפיד. הוא אומר, אני שואל את השאלה הבאה והאמינה של רב נחמן, לא אחרי שכבר התברר לו שהוא שאל את השאלה. איך הוא עשה את זה מלכתחילה? אז המוניסט בעצם, אני חוזר, אז המוניסט בעצם, לכאורה, אין שום בעיה, מותר לו להכשיל את השני, כי אין פה הכשלה. לשיטתי זה מעשה מותר. הפלורליסט יצטרך לסבור שאסור. כי הפלורליסט הרי אוחז שיש ריבוי אמיתות, מבחינתו זה אסור, מבחינתי זה מותר. עכשיו, אני לא יכול להכשיל אותו במעשה שהוא עצמו סובר שהוא אסור, כי ההלכה מבחינתו נקבעת לפי מה שהוא סובר. וגם אני מסכים לזה, כי הרי אני פלורליסט. אז אני כפלורליסט אמור לא להכשיל אותו במעשה הזה, כי הרי לשיטתו מדובר באיסור. אז יוצא שהמקרה הזה הוא בדיוק הנפקמינה ההלכתית שדרכה אפשר ללבן את השאלה של אבי סגי, את השאלה האם ההלכה היא מוניסטית או פלורליסטית. הנפקמינה תהיה פה, צריך לבדוק האם מותר לעשות דבר כזה. אם מותר, אז ההלכה היא מוניסטית. אם אסור, אז ההלכה היא פלורליסטית. מה יוצא? הריטב"א אומר, מביא את היש אומרים האלה, שמראים שפה מותר. למה מותר? כי הרי רב נחמן גם הוא ראוי להוראה, והוא הגיע למסקנה שזה מעשה מותר. וכיוון שכך, אז הוא לא יכשיל אותם באיסור. לכאורה, מה שיש אומרים האלה משדרים, או העמדה שמשתקפת מדבריהם, זה מוניזם. העמדה המת ההלכתית, מוניזם באופן ברור. השאלה הגדולה זה איך, מה ששאלתי בהתחלה, ולכן אני עושה את כל הניתוח הזה, השאלה הגדולה זה מה אומר הריטב"א. הריטב"א הרי אומר, אני מסכים לשיטתם, אבל מסייג. רק כאשר האיסור גלוי וניכר גם למוכשל. אבל אם האיסור לא גלוי, אז לא. אז זה אני לא מבין, כמו ששאלתי קודם. כי הרי אם הריטב"א מדבר על עמדה מוניסטית, בעמדה מוניסטית פירוש הדבר שבמצב כזה אין איסור הכשלה. כי הרי לשיטתי המעשה מותר, אני לא מכשיל אותם באיסור, ואני מוניסט, יש אמת הלכתית אחת. ומה שאני מגיע למסקנה, זאת מבחינתי האמת ההלכתית, ולכן אין בעיה להכשיל אותם. אז אם זה כך, מה זה משנה אם האיסור ניכר להם או לא ניכר להם? אין איסור לפני עיוור במצב כזה. אז מה תגידו? לא, הריטב"א שפך את התינוק עם המים, בעצם זה לא נכון, זה לא מוניזם, זה פלורליזם. גם זה לא מסתדר. כי אם הוא היה פלורליסט הריטב"א, או אם הוא היה חושב שההלכה היא פלורליסטית, פירוש הדבר שיש פה איסור לפני עיוור. אבל אם יש פה איסור לפני עיוור, אז זה בכלל לא משנה, הבעיה היא ניכרת לעין או לא. יש איסור לפני עיוור, אז גם אם השני מזיד, יש איסור לפני עיוור להכשיל אותו. אז מה אכפת לי שהאיסור ניכר? גם אם האיסור ניכר אמור להיות איסור להכשיל אותו. אז זה אומר שאחרי שהריטב"א סייג את היש אומרים האלה, זאת אומרת שההיתר שלהם, שהם דייקו מהגמרא, זה רק כאשר הבעיה ההלכתית ניכרת, אז עכשיו כבר לא ברור, יש פה איזושהי אמירה שלא מתאימה לא למוניזם ולא לפלורליזם. כי לפי המוניזם צריך להיות מותר בכל מקרה, בין אם הבעיה גלויה ובין אם לא, ולפי הפלורליזם צריך להיות אסור בכל מקרה, לא משנה אם הבעיה גלויה או לא. איך להבין את זה? אז פה זה מה שיפה בעניין הזה, שאני חושב שהריטב"א הזה הוא ממש נייר לקמוס לעמדה שהיא לא מוניסטית כמו שתיארתי קודם, וגם לא פלורליסטית. יש אפשרות שלישית. לכאורה, איזה אפשרות עוד יש? או שאתה מוניסט או שאתה פלורליסט. יש אפשרות שלישית. היא לא בדיוק שלישית, אלא המוניזם מתחלק לשני תת גישות, בתוך, תחת המוניזם. יש גישה מוניסטית שאומרת ישנה אמת הלכתית, ואם לשיטתי מותר לשבת מתחת לנויים כאלה, אז זאת ההלכה. לא מעניין אותי שאתה חושב שאסור. זה מוניזם רגיל וזהו. יש מה שנקרא מוניזם סובלני. מוניזם סובלני פירוש הדבר, אני אמנם חושב שהדבר הזה הוא מותר, אבל אני סובלן כלפי עמדתך ששונה משלי, ואתה חושב שזה אסור. שימו לב, לא פלורליזם. פלורליזם פירוש הדבר ששנינו צודקים. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מוניזם סובלני. מוניזם סובלני פירושו, אני חושב שאני צודק ואתה טועה, אבל אני כן מכיל או מתייחס בסובלנות באיזשהו מובן לעמדה שלך, למרות שלדעתי היא שגויה, לא כי היא לא שגויה. הפלורליסט רואה את העמדה שלך כנכונה כמו העמדה שלו. המוניסט אומר, אם אני צודק, אתה טועה. יש אמת הלכתית אחת. אבל יש לי איזושהי מחויבות להכיל את העמדה שלך, או לפרגן באיזשהו מובן לעמדה שלך, לכן זה מוניזם סובלני. אני אנסה להסביר את זה קצת יותר, וזה מכניס אותנו באמת לניתוח המושגי של העמדות השונות שיכולות להיות לבן אדם ביחס לעמדות שונות משלו, ביחס לתפיסות שונות משלו. יכולה להיות לו עמדה מוניסטית, יכולה להיות לו עמדה פלורליסטית, ועכשיו הגדרתי עמדה סובלנית. מה זה העמדה הסובלנית הזאת? אולי לפני כן אני אסביר למה גם העמדה הסובלנית מתבקשת. הרי הגמרא, שממנה מתחיל כל הסיפור, הגמרא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. וזאת אומרת שמצד אחד, הגמרא משדרת מסר פלורליסטי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שניהם צודקים. מצד שני, מיד אחרי זה היא קובעת, והלכה כבית הלל, זה שמוניזם, יש אמת הלכתית אחת. איך שני הדברים האלה מתיישבים? אז אפשרות אחת זה להגיד, זה בעצם, יש פלורליזם הלכתי, כולם צודקים, רק צריך לפסוק הלכה, לא כי האמת היא כבית הלל, אלא כי צריך להכריע כדי שנוכל לחיות ביחד, שיהיה איזושהי אחידות בהתנהלות שלנו, אז אנחנו פוסקים הלכה, אבל לא שהאמת היא אמת מרובה, יש ריבוי אמיתות, פלורל זה ריבוי, כן? פלורליזם זה שיש ריבוי אמיתות הלכתיות, אבל צריך איכשהו להכריע הלכה כדי לסנחרן את ההתנהלות שלנו, אז מכריעים כבית הלל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. מבחינת האמיתות ההלכתיות יש אמת הלכתית אחת, זה מוניזם. אז לכן הלכה כבית הלל כי הם צודקים, כי האמת איתם. אז מה פירוש אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שגם העמדה של בית שמאי היא לגיטימית. היא לא נכונה, היא שגויה, אבל היא טעות לגיטימית. יש טעות לא לגיטימית ויש טעות לגיטימית. והעמדה של בית שמאי היא טעות לגיטימית, במובן הזה זה נקרא דברי אלוהים חיים. מה הכוונה טעות לגיטימית? למשל, אם יש חילוקי דעות בין תלמידי חכמים, אוקיי? בגמרא, כמו שהריטב"א בעצמו אומר, שרב הונא ורב חסדא כמובן היו ראויים להוראה, וגם רב נחמן ראוי להוראה, אף אחד פה לא מדבר שטויות, אף אחד מהם הוא לא איזה ילד או עם הארץ שלא יודע מה הוא סך. שניהם ברור שהם מציגים עמדה שהיא עמדה מבוססת, כל אחד לשיטתו. זה לא אומר ששניהם צודקים. יש אמת הלכתית אחת בלבד, אבל זאת עמדה רצינית. ואם זאת עמדה רצינית והשני ראוי להוראה, אני אמור לכבד את זה שהוא חושב אחרת ממני, לא כי הוא צודק כמוני, אני לא פלורליסט, אלא כי אני אמור לכבד את האוטונומיה שלו.
אבל אם אני אמור לכבד את האוטונומיה שלו, למה שמתי אותו תחת השכר הפסול? הייתי צריך לתת לו אופציה לשב בשכר רגיל, אתה לבית האוטונומיה, תכבד אותו.
אתה מבין שאני בדיוק בא לענות על זה, אז עוד רגע, תן לי להגיע. רק הצבתי פה את המושגים על הלוח.
וזה עדיין מותר, אתה יכול להחליט אם להיות סובלן או לא, אבל אין פה משהו שאתה מחויב אליו.
לא, 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 אתה מחויב. אני שואל עכשיו מה ההלכה מחייבת אותך? איך ההלכה תופסת את עצמה?
מחייבת אותך להיות סובלן?
פלורליסט או להיות סובלן, כן? זה השאלה. יש הוראה הלכתית. ההוראה הלכתית הזאת אומרת לי או להיות פלורליסט, או להיות סובלן, או להיות מוניסט. ואני שואל, מה ההלכה מצווה עליי? מה היא אומרת לי להיות? היא לא משאירה את זה זה לא עניין של מצב רוח, זאת הוראה הלכתית. עכשיו אני שואל, מה זה אומר? תראו, מה פירוש סובלנות? הרי אם באמת אני מוניסט, אם אני פלורליסט, נסתכל רגע על מושג הסובלנות, כן, זה הניתוח המושגי. נסתכל רגע על מושג הסובלנות. מה פירוש סובלנות? סובלנות פירושו שלמרות ש... זאת אומרת, שאני מכבד את העמדה שלך למרות שאני חולק עליך. לכאורה זה ממש פלורליזם. אבל במחשבה שנייה, ברור שזה לא נכון, זה ההפך מפלורליזם. ההפך הגמור מפלורליזם. בגלל שאם אני פלורליסט, אז אתה צודק כמוני, אין פה מקום לסובלנות. סובלנות זה רק במקום שבו יש לי משהו נגד מה שאתה אומר, ובכל זאת אני מתייחס אליך בסובלנות, מכיל אותך, או עוד מעט נראה מה בדיוק זה אומר. אבל זה רק במקום שבו אני חושב שאני צודק ואתה טועה. אם אני פלורליסט ואני חושב שאתה צודק כמוני, אין פה שאלה של סובלנות. סובלנות זה משהו שאני אמור איכשהו להתגבר על הרצון שלי לעצר את צעדיך או לא להכיר בעמדתך, להתגבר על זה ולהיות סובלן. במקום, אם אני פלורליסט, אין על מה להתגבר. אני חושב שאתה צודק כמוני, אין אמת הלכתית, או יש הרבה אמיתות הלכתיות, לא משנה. אז פה זה לא עולה שאלת הסובלנות. שאלת הסובלנות יכולה לעלות רק אצל מוניסטים. רק מוניסט יכול להיות סובלן. פלורליסט לא יכול להיות סובלן. עכשיו אני שואל, בסדר, אבל אם אני מוניסט, זאת אומרת, אני חושב שאני צודק ואתה טועה. אז למה להיות סובלן? אז פה יש, אפשר להעלות כל מיני אפשרויות, אני לא אעשה עכשיו את כל המהלך, עשיתי את זה כבר גם בעבר, אבל יש לי גם סיפורים סביב העניין הזה, אבל אני אעשה את זה בקצרה. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהסובלנות מושתתת בהכרח על כיבוד האוטונומיה של הזולת. זה הבסיס לערך הסובלנות. זאת אומרת, אני חושב שאתה טועה, זה לא, אני לא פלורליסט, אני מוניסט. אני, אם הגעתי למסקנה שאסור לשבת, שמותר לשבת מתחת לנועים האלה, מי שחושב שאסור לשבת שם טועה, אני מוניסט. אבל, כיוון שאתה תלמיד חכם, ועשית את השיקול שלך, ואני חושב שאתה טעית, זה לא נכון. אבל אני אמור לכבד את שיקול הדעת שלך, ולהותיר לך את ההחלטות על מה שאתה תעשה. לא בגלל שאתה צודק, אתה טועה. לתפיסתי אתה טועה, ואני לא אמור להתחשב בתפיסותיך. אני לא פלורליסט, אני מוניסט. אני כן אמור לכבד את הזכות שלך להתנהל כמו שאתה מבין. זה לא אותו דבר כמו להיות פלורליסט ולהגיד שאתה צודק כמוני. אלא אני אמור לכבד את הזכות, ואולי אפילו את החובה שלך, לקבל החלטות עבור עצמך. זה המשמעות של סובלנות. מה זה אומר בעצם? בואו נחזור לריטווה. זה אומר בדיוק את מה שהריטווה אומר. אם אני סובלן, פירוש הדבר כך, קודם כל אני מוניסט. כיוון שאני מוניסט, אין בסיטואציה כזאת לפני עיוור. אין. כי אני חושב שזה מותר, וזה שאתם חושבים שזה אסור, בעיה שלכם. יש אמת הלכתית אחת, ואני חושב שזה מותר. לא אמור להתחשב בדעות אחרות, אני מוניסט. אבל, אני כן אמור לכבד את האוטונומיה שלכם, לטעות. ולשיטתי זו טעות. אבל אתם אלה שאמורים לקבל החלטה על מה אתם עושים. ולכן אומר הריטווה, נכון, אין פה לפני עיוור. כי רב נחמן הוא תלמיד חכם, והוא הגיע למסקנה הזאת, והריטווה אומר, אנחנו מוניסטים, ההלכה היא מוניסטית. ולכן רב נחמן לא אמור להתחשב בדעות רבונה ורב חיסדא. הוא הגיע למסקנה, זה מותר, אז מבחינתו זה מותר. זאת האמת ההלכתית האחת, שישנה למיטב שיפוטו. ואין לדיין אלא מה שאין עברות. הוא לא אמור לחשוש שהוא טועה, לחשוש שאולי הם צודקים, זה לא הבסיס לסובלנות גם. זה פלורליזם סמוי. אלא משהו אחר. הוא אמור לתת להם את האפשרות להחליט על עצמם, גם אם הם מחליטים לטעות או לעבור עבירה. אתה אמור לכבד את האוטונומיה שלהם. אבל, איך אתה יכול לכבד את האוטונומיה שלהם? אם אתה משאיר את הנסיבות הבעייתיות גלויות, אם הם רואים שיש פה נסיבות בעייתיות, אז הם כמובן מקבלים החלטה. ואם הם יקבלו החלטה לעשות עבירה, החלטה שלהם, זכותם, אין בעיה, לשיטתם. לשיטתי זה בכלל לא עבירה, אז אין שום בעיה. אבל אם הם עצמם מחליטים להכשיל את עצמם במשהו שלשיטתם הוא עבירה, החלטה שלהם, אין בעיה. אם הם יחליטו לא לאכול שם, אני כמובן אכבד גם את זה. וכיוון שהנסיבות גלויות, הם יכולים להסתכל ולראות שהנועים מופלגים ארבעה טפחים מהסכך, השארתי להם את ההחלטה. בסיטואציה כזאת אין בעיה להושיב אותם שם, שיקבלו את ההחלטה שלהם. כי הרי לפני עיוור אין פה, אני מוניסט. אם היה פה לפני עיוור, אז זה לא תלוי בהחלטה שלהם. יש פה לפני עיוור וזה לא משנה אם הוא מזיד או שוגג. יש לפני עיוור גם אם השני מזיד ומקבל את ההחלטות עבור עצמו. אומר הריטב"א, כן, אבל אני מוניסט, אין פה לפני עיוור. החובה לגלות להם את הבעיה לא נובעת מהלכות לפני עיוור, נובעת מהלכות סובלנות. אסור להכשיל בן אדם בדבר שהוא איסור לשיטתו, לא בגלל שאני מכשיל אותו באיסור, אני לא פלורליסט, לשיטתי זה לא איסור, אני מוניסט. אסור לי בגלל שאני לקחתי ממנו את הזכות לקבל החלטות עבור דרך ההתנהלות של עצמו. אדם צריך להחליט איך הוא עצמו מתנהל, אף אחד אחר לא יחליט עבורי, למרות שהוא יקבל החלטות שגויות, וזה ההבדל, לכן הריטב"א מציין שזה לשים עיוור לפני פיקח, ולא לפני, לשים מכשול, סליחה, לפני פיקח ולא לפני עיוור, כי רב נחמן ורב הונא הם תלמידי חכמים, רב חיסדא ורב הונא, הם תלמידי חכמים, והם מקבלים את ההחלטות, אז רב נחמן יכול לסמוך עליהם שהם עושים את השיקול שלהם, הם לא עושים סתם שטויות, הם עושים משהו שהוא מוטעה לשיטתי, אבל זה לא שטויות, זה מבוסס לפי תפיסתם. במצב כזה יש עליי חובה להשאיר להם את ההחלטה. אם אני הייתי מחביא את העובדה הזאת שיש פה נועים ושהסוכה פסולה, אז הייתי לא בסדר, למרות שאין פה איסור, לשיטתי אין פה איסור. אבל אני מנעתי מהם לקבל את ההחלטות על דרכם. אבל אם העסק הזה הוא גלוי, והם רואים שהנועים מופלגים מהסכך, אז הם יקבלו את ההחלטות שלהם, כל הנתונים לפניהם, לא הסתרתי מהם כלום. והרי לפני עיוור אין כאן. וגם אין פה את ההשתלטות על, על ההתנהלות שלהם, אני משאיר להם להחליט איך הם, איך הם מתנהלים. אם כך, הכל בסדר. זה הדרך היחידה להבין את הריטב"א לדעתי.
הרב, או... אם הכבאתי את הנועים, הם לא יודעים שיש כאן.
אז אסור.
על איזה עבירה עברתי?
זה עבירה מטה הלכתית, אולי זה הרחבה של לפני עיוור, אני לא יודע, יכול שהריטב"א יגיד שגם זה יקרה לפני עיוור, להכשיל בן אדם באיסור לשיטתו כשהוא לא יודע, בעצם לפגוע באוטונומיה שלו, לא לגרום לו לעשות טעות, גם זה לפני עיוור, אולי, או שהוא רואה איסור דרבנן, או איסור מסברה, או איסור מטה הלכתי כזה או אחר, איסור מוסרי, לא יודע מה, הוא לא מפרט פה, אני לא יודע, בסדר? אבל ברור...
זה כבר שאלה אחרי זה. לכן הוא שאל אחרי זה, האם חזרתם בכם שיטתכם? כאילו עכשיו שהכל גלוי וידוע, שאלה עומד במקום.
תראו, אתם קיבלתם החלטות, והרי ברור, הם לא רשאים. אז רב נחמן יכול להבין שהם לא יקבלו החלטות לעבור על איסור דאורייתא סתם כך. כשהנתונים גלויים, אז הם גלויים. אז במקום כזה, עכשיו הם החליטו לאכול. עכשיו שואל את רב נחמן, הוא באמת רוצה לברר מה קרה פה. מה, חזרתם בכם? אתם לא סוברים כבר כמו התפיסה הזאת? ואז הם אומרים לו, לא, אנחנו שלוחי מצווה. אוקיי?
יוצא גם שלפי זה בשתי התירוצים הוא עונה לשתי שאלות שונות, כי בתירוץ הראשון הוא כן עונה לשאלה שלא תיתן מכשול, ושלפני עיוור לא תיתן מכשול, ובתירוץ שעכשיו הוא מציע, הוא...
זה שני חילוקים מצטרפים, את שניהם צריכים לקיים. זה הסבר אחד, זה לא שני הסברים.
לא, כי עכשיו לפי מה שהרב אומר, עכשיו לפני עיוור הוא פשוט, הוא כאילו בכלל לא צריך להסביר את זה. לא כמו שהוא אמר בתירוץ הקודם.
לא, אין תירוץ קודם, זה לא שני תירוצים. יש תירוץ, יש את מה שאומרים, היש אומרים, שהם אומרים, רואים, מראה פה שאין לפני עיוור במצב כזה, הריטב"א מקבל את זה, הוא לא חולק על זה. הוא רק אומר, אבל זה רק במקום שבו הנסיבות הבעייתיות גלויות. הוא פשוט מוסיף את זה, אבל גם היש אומרים אומרים אותו דבר, הוא לא חולק עליהם. הוא רק מבהיר את עמדתם. כל מה שהם אמרו זה רק בגלל שפה הנסיבות היו גלויות. אבל אם הנסיבות לא היו גלויות, אז הם לא היו אומרים את זה.
זה פשוט כאילו, יש מי שאומר, זה הקדמה לגישה המוניסטית, כאילו ש...
כן, יש מי שאומר, זה הגישה המוניסטית. אומר הריטב"א נכון, אבל גם במוניזם יש מימד סובלני. אתה חייב לכבד את האוטונומיה של הזולת. פירוש הדבר, לתת לו את האפשרות להכריע. איך עושים את זה? כשהבעיות גלויות, אז הוא מקבל החלטות בעצמו. אז המוניזם סובלני. המוניזם זה החלק הראשון, והסובלנות זה הסייג שמוסיף הריטב"א. אוקיי? אבל זה לא שני תירוצים, זה הסבר אחד. בגמרא פה רואים, אומר הריטב"א, שההלכה היא מוניסטית סובלנית. הכרענו את השאלה המחשבתית מתוך הגמרא פה. וגם רש"י בחולין, כן, זה אותו דבר, בעצם מכריעים את השאלה המטה-הלכתית, המחשבתית, כאילו סובלנות, פלורליזם וזה, לא מתוך עיון ב, לא יודע מה, במסילת ישרים, או בספרי מחשבה כאלה או אחרים, או בהקדמות לשוט או לספר פירושים הגמרא, אלא מתוך פסיקת הלכה. ההלכה בעצמה אומרת לנו, או הגמרא בעצמה, יש לנו ראייה הלכתית לזה, שההלכה דוגלת במוניזם סובלני. והסיטואציה הזאת, זה סיטואציה נפלאה, כי נייר לקמוס להבחנה בין שלוש גישות מטה-הלכתיות, יש פלורליזם, מוניזם ומוניזם סובלני. כל אחת משלוש הגישות תיתן תשובה שונה מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת. ולכן הסיטואציה הזאת היא נייר לקמוס. ברגע שאני רואה מה נפסקת הלכה בסיטואציה הזאת, זה מכריע לי את השאלה המטה-הלכתית. אם אני מוניסט, לא סובלני, מוניסט רגיל, אז זה אמור להיות מותר בין אם גיליתי להם, בין אם לא גיליתי להם, בין אם זה ניכר ובין אם לא. אם אני פלורליסט, אם ההלכה היא פלורליסטית, זה אמור להיות אסור בין אם גיליתי להם, בין אם לא גיליתי להם. אם ההלכה היא מוניסטית סובלנית, אז זה מותר, אבל רק אם גיליתי להם.
ברור שהסוכה, חלק ממנה, לא היו שום את הדברים, את הקישוטים האלה. זה ברור. אז... ברור, חייב להיות, כי אחרת הוא לא היה מאפשר להם להיכנס לסוכה בכלל, כי אז אין להם בכלל מקום להחליט ומקום לשבת.
לא, הם יכולים לצאת מחוץ לסוכה ולא לאכול אצלו, מה זאת אומרת?
פשוט לא להיות שם.
כן, הם מחליטים בכל מקרה. יכולים להגיד לו, תשמע, אתה מוכן להוריד פה את הקישוטים ההם, למרות שזה יכול להיות שזה תעשה ולא מן העשוי, להוריד את הקישוטים, אם הסוכה פסולה קודם ואתה מוריד את הקישוטים ומכשיר אותה, זו שאלה גדולה. טוב, בכל אופן... אז הסיטואציה ההלכתית הזאת היא בעצם מעבדה שנותנת לי נפקמינה חדה, הלכתית, לא אמירות מחשבתיות, סיסמאות, הצהרות, ההלכה היא סובלנית והיא פלורליסטית והיא מכירה בדעות וכל מיני אנשים נועמים נאומים, פה יש לנו נפקמינה הלכתית, פשוטה, מכריעים את זה כמו שמכריעים שאלות הלכתיות. ופה הראיה, אם אני מצרף את הגמרא בחולין, בגמרא פה, יוצא מוניזם רגיל, או סובלני או לא סובלני, אין רמז לזה בגמרא. בגמרא לא כתוב שזה צריך להיות גלוי. העובדה שזה כנראה היה גלוי, כי קישוטים זה דבר גלוי. אבל לא כתוב בגמרא שההיתר להושיב אותם שם מסויג רק למקרים שבהם הבעיה גלויה. זה רק תוספת של הריטווה. אבל הריטווה טוען שזה מוכח מהגמרא בחולין. הצירוף, זה מה שרשי מסביר בגמרא בחולין, למרות שגם שם יש אולי מקום להתווכח. אבל הצירוף של הגמרא בחולין עם הגמרא בסוכה ביחד מוביל אותנו אך ורק למוניזם סובלני בפינצטה. לא מוניזם רגיל, לא פלורליזם, מוניזם סובלני.
מה הגמרא בחולין? אמרה מוכן בשתי מילים מה שאמרת.
מה שאמרת לאכול דג שבלה טעם בשר בקותח, כן, בחלב. בקוף י' עמוד ב' שם, מה שהריטב"א מציין לגמרא שם. אז הגמרא אומרת שם, שמואל הכיל את רב בקותח כזה, למרות שרב סובר שזה אסור. אז, סליחה, הוא הכיל את, כן, הכיל את רב. ואז הוא הכיל את רב ילעזר, שהוא היה תלמידו של רב, ורב ילעזר לא רצה לאכול. אז אומר לו שמואל, רב, רבך אכל ואתה לא אוכל? הוא אבי השיטה האוסרת והוא אכל, ואתה לא אוכל? אז באמת רבי לזר התפלא, הוא הלך לשאול את רב, מה קרה שם? אז רב אומר, חס לי לאבא ברבא לאכול דבר כזה, ברור ששמואל, זה אבא ברבא, שמואל ודאי לא הכשיל אותי בדבר כזה. אז מסביר שם רשי, שהוא לא הכשיל אותי, כיוון שפה אתה לא יודע שיש פה טעם בשר מעורב בחלב, מדברים שם על כפילה, השאלה אם הטעם ניכר או לא ניכר, כל הדיון שם זה דיון של ביטול, אז אם הטעם לא ניכר, אז הוא היה צריך לגלות לי, הוא לא גילה לי, כך רשי שם מסביר, ולכן לא ייתכן ששמואל נתן לי לאכול דבר כזה, בקיצור רב אמר, המעשה לא היה ולא נברא. האחרונים דנים...
לכן זה גם... שמואל אמר... לכן גם פה... לכן פה הריטב"א גם אומר שראו את הקישוטים, זה ממש ראו, זה לא כמו שמה שהוא לא גילה לי, לא ידעתי.
זה בדיוק מה שהריטב"א אומר. לכן הצירוף של שתי הגמרות מוביל בהכרח למוניזם סובלני. כי בגמרה שם יוצא שאסור, ובגמרה פה יוצא שמותר. מה החילוק? החילוק הוא שבגמרה שם מדובר כשהאיסור לא גלוי. ובגמרה פה מדובר כשהאיסור הוא גלוי. זה מה שאומר הריטב"א. ואז יש פה בעצם הכרעה לדיון הזה. אז מה אנחנו לומדים מכאן לענייננו?
הרב, למה לא להגיד שהגמרות חלוקות? כלומר, הריטב"א אומר שזה...
נכון, אפשר להגיד. אני אומר, יש גם בגמרא בחולין בעצמה לא כולם מקבלים את הפירוש של רש"י. אבל איך שהריטב"א לפחות למד, אז הוא למד שזה הפירוש בגמרא בחולין, והיישוב של הגמרא הזאת מול הגמרא בסוכה, הוא בגלל שפה זה גלוי ושם זה לא היה גלוי.
כלומר, לשיטת הריטב"א יש דבר כזה מוניזם סובלני.
נכון. לא שיש דבר כזה. לשיטת הריטב"א...
זו ההכרעה.
ההלכה היא מוניזם סובלני, כן.
אבל יכול להיות ששיטות אחרות שלומדות אחרת ויגידו...
נכון, כן. לא צריך להבין איך הם מסבירים את הגמרא בסוכה, צריך לבדוק אותם, אולי הם חושבים שהסוגיות חלוקות, כן? כידוע, דרכם של חכמי הספרדים יותר לדבר על סוגיות חלוקות, והאשכנזים, בעלי התוספות, כן, עושים את התלמוד ככדור. יותר לא אוהבים לעשות מחלוקות סוגיות, אלא מיישבים קושיות, כמו בעלי התוספות. המהרש"ל כבר כותב על זה, כן? שבעלי התוספות עושים את ה... את ה... את ה... ש"ס ככדור, וחכמי הספרדים, כן, עושים מחלוקת סוגיות, ו... טוב, בכל אופן, הוא טוען אגב שחכמי האשכנזים היו גדולים יותר מהרמב״ם ומכל החכמים הספרדים. כותב שם באותו מקום, יש שם אמירות מאוד מעניינות, הוא בונה שם היררכיה, כן, בין בין גדולי הראשונים. מדבר על רבנו תם, שהיה גדול מכולם, ורי, והרמב״ם שם נמצא אי שם למטה, מתחת לבעלי התוספות, ושם עושה שם, כן, מדרג אותם. טוב, בכל אופן לענייננו, אז מה שאני מנסה להראות פה, אבל זה א', הלקח הראשון, זה שכדאי להכריע גם שאלות מטה הלכתיות, או אפילו מחשבתיות, אם אפשר להכריע אותם דרך סוגיה הלכתית, נדמה לי שזה הרבה יותר חד, הרבה יותר ברור, הרבה יותר מדויק, במקום לדבר על כל מיני סיסמאות, שאתם יכולים לראות בכל מיני הקדמות, ברור, וכל הדעות הן אהובות לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה לא יודע מה לעשות עם דבר כזה, מה זה אהובות לפני הקדוש ברוך הוא? כולם צודקים? אחד צודק והשאר זה סובלנות? תגדיר את המושגים שלך. אתם כולם אהובים, כולם ברורים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, תן לי הגדרה. אין הגדרות, לא תמצאו הגדרות. אבל פה, דרך, גם בהלכה אין הגדרות, בהלכה יש פסיקת הלכה. אבל כשאני עושה את הניתוח המושגי של מה זה סובלנות, מה זה פלורליזם ומה זה מוניזם, אני בעצם חושף שבבסיס ההלכה הזאת יושבת בבירור עמדה של מוניזם סובלני. את הניתוח המושגי עזר לי פה להשתמש בסוגיה הלכתית כדי להכריע שאלה מטה הלכתית שלכאורה היינו מפליגים לחפש אותה בכתבי מהר"ל, או לא יודע מה, בכל מיני ספרים אחרים עמומים. אז זאת הדוגמה הבאה לניתוח מושגי. האמת שזה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אז במקום להמשיך לדוגמה הבאה, אז אני בכל זאת אפרט טיפה יותר את הניתוח המושגי, כי אין טעם, אני כבר לא אספיק את הדוגמה הבאה. הסיפור הזה עם המוניזם והסובלנות, אמרתי שיש בזה קצת, יש לי איזה מהלך, דיברתי על זה בעבר. הסימון שם נפל לי, כשנסעתי פעם, כשגרתי בירוחם, אז גרנו שם בקהילה החרדית, והיו נוהגים שם איזו קבוצה של אברכים, לנסוע למדרשת שדה בוקר, היה שם איזה בית כנסת חדש שהקימו, להתפלל שם מנחה וערבית כל יום, ולתת איזה שיעור בין מנחה לערבית. היוזמה הייתה של שני אנשים מסורתיים שגרו שם במדרשה, לא היה שם אף אדם דתי, במדרשת שדה בוקר. זה יישוב כזה, מדרשת שדה בוקר, זה לא מוסד. זה יישוב שלם שסביב המוסד. אז אין שם בכלל, לא היה שם אף אדם דתי. היו שם שני אנשים מסורתיים, האיש המשק והרופא. הם היו שניהם מסורתיים, והם רצו, עשו יוזמה כזאת, הביאו את האנשים למנחה וערבית ולשיעור באמצע. באיזשהו שלב, החבר'ה שגרו שם, זה אנשי סגל של אוניברסיטת בן גוריון כולם. הם נורא נבהלו שהולכים הדתיים, הולכים להתיישב פה ולהשתלט עלינו ולסגור לנו רחובות, ואוי ואבוי מה שיהיה פה. הם הקימו עמותה, יצאו לעיתונות, ניהלו שם מלחמת חורמה, נגד העניין הזה שהם, כן, מפעל הזה של המנחם העיריב עם השיעור באמצע. אחרי שזה נמשך כמה זמן, ביקשו ממני האברכים מהקהילה ללכת לדבר עם הוועד שלהם, של החבר'ה מהמדרשה. אז הגעתי לשם, לא היה מי לדבר, הם באו להציב אולטימטום, תלכו מפה, אנחנו לא רוצים שתחזירו אותנו בתשובה, ולא שתטיפו לנו וכל מיני דברים כאלה. לא היה מי לדבר. אחרי איזה שבועיים, שלושה, הגיעה פנייה מהשאר האנשים שם, לא ועד הפעולה, שהם רוצים להיפגש ולדבר. לא זוכר כבר איך זה, איך זה יצא, אבל הגיעה פנייה כזאת. נסענו עוד פעם, זה ערב אחד, ודיברתי עם, עם איזו קבוצה רחבה, היו שם איזה 20 חבר'ה, שדיברנו על, על העניין הזה. ואז הם אמרו, הטענה הבסיסית שלהם הייתה, תראו, אנחנו לא באים לשכנע אתכם להיות חילונים, לא להדליק נרות שבת, אני לא יודע מה כל מיני דברים כאלה, לנסוע בשבת, אתם אל תבואו לפה לשכנע אותנו, להפיץ פה תורה וכדומה. אז שאלתי אותם, ולמה באמת אתם לא באים? לשכנע אותי לא להדליק נרות שבת, או לנסוע, או מה שאתם חושבים. ואז התחילו להגיע כל מיני תשובות, למה הם לא באים. שאלתי אמיתית, לא בלגלוג. ניסיתי להעביר להם נקודה שרק התחדדה לי תוך כדי הדיון. שם זה התחדד לי פעם ראשונה ההבחנה הזאת. אז הגיעו כל מיני תשובות. תשובה הראשונה הייתה, כי בין כה וכה לא נצליח. הרי אתם לא תשתכנעו, אתם הדוסים, הפנאטים, הרי לא תשתכנעו. אנחנו הפנאטים, רק הם לא מוכנים לשמוע את מה שבאים, מה שבאים לנסות ולדבר איתם. אנחנו פנאטים שלא משתכנעים. אז אמרתי להם, בסדר, אבל אם אתם חושבים שלא תצליחו לשכנע אותנו, אז זה לא רבותא שאתם לא מגיעים, זה לא, לא מגיע לכם קרדיט מוסרי או על הסובלנות שלכם, אתם פשוט לא משחיתים זמן, אתם מבינים שגם אם תבואו זה לא יעזור שום דבר, לכן אתם לא באים. אז יש לכם טענה אליי שאני כן בא, אולי לי יש תקווה שעליכם זה כן ישפיע. אז לכן, אני כן בא. מה הפשר הטענה הזאת שאנחנו לא באים אליכם? למה אתם באים אליהם? אז הייתה אחרי זה טענה אחרת, טוב, אנחנו לא נבוא בגלל ש... בגלל שאנחנו לא רוצים שתעשו לנו אותו דבר. אז אמרתי להם, טוב, אז שוב פעם, זה צעד אינטרסנטי. אתם לא באים כי אתם חוששים, כי אתם לא... יש לכם איזשהם עניינים תוצאתיים. אז שוב פעם לא מגיע לכם קרדיט מוסרי על הסובלנות שלכם, אתם לא באים כי אתם פוחדים. אז הנה, אני בא ואני לא פוחד. מה, על בסיס מה אתם אומרים שבגלל שאתם לא באים אליי, אני לא אמור לבוא אליכם. בקיצור, וככה, זה גם אומרים, זה גם לא יעזור, תשובה אחרת, מה אכפת לי? תעשה את השטויות שלך, תעשה מה שאתה רוצה, מה אכפת לנו? למה שנבוא לשכנע אותך? אנחנו פלורליסטים. אז זה אמירה אחרת, פלורליסטים פירושו, אתה צודק כמונו. אז תעשה את השטויות שלך, הכוונה, אתה לא צודק, אבל מה אכפת לי? הטעות שלך לא מזיקה. זה שתי טענות שונות. עלו שם הרבה טענות, אני מביא כאן 4 או 5 רק לדוגמה, ועל שתיהן אמרתי להם כמובן את אותה תשובה. אם אתם לא באים כי לא אכפת לכם מזה שאני טועה, אז איזה טענה? אני אכפת לי מזה שאתם טועים, לכן אני בא אליכם. אז עוד פעם, זה שאתם לא באים אליי זה בסיס לדרישה ממני לא לבוא אליכם? למה? לי אכפת מכם, לכם לא אכפת ממני. זה רבות על הפך, לי מגיע הקרדיט המוסרי. לי אכפת מכם, אני רוצה שלא תעשו דברים שגויים. או לחילופין, הטענה של הפלורליזם, כאילו, בסדר, נער הנער הוא פשטי, כל אחד ודרכו צדיק באמונתו יחיה. כן, יש כולם יודעים לצטט כל מיני דברים. והכל בסדר. אז אמרתי להם, בסדר, אם אתם פלורליסטים ואתם חושבים שאני צודק כמוכם, אז שוב פעם זה לא רבותא שאתם לא באים. למה שתבואו? אתם חושבים שאני צודק כמוכם. אבל אני מוניסט. אני הרי חושב שאני צודק ואתם טועים. אז אני בטח שאני רוצה לבוא לשכנע אתכם שלא תעשו את זה. עוד פעם, אין בסיס להשוואה בין זה שאתם לא באים אליי, איך אתם גוזרים מזה דרישה שגם אני לא אבוא אליכם, או רואים בזה זה טעם לפגם בזה שאני בא אליכם. באיזשהו שלב נפל לי האסימון, שאת כל הטענות שלהם דחיתי באותה צורה. כן? כל טענה שעלתה בעצם דחיתי באותה צורה, זה כבר היה אוטומטית. ואז ניסיתי לחשוב, רגע, בעצם, הרי אני כן מאמין בערך הסובלנות. גם אני מאמין בערך הסובלנות. אמרתי להם את זה, תראו, אני מאמין גדול בערך הסובלנות. ואז כי התחלתי לחשוב, רגע, אז מה פירוש סובלנות? זאת אומרת, אני הרי, מה פירוש להיות סובלן? להיות סובלן פירושו לחשוב שאתה טועה, ובכל זאת לאפשר לך להתנהג כמו שאתה חושב. אבל למה? הרי אם אני חושב שאתה טועה, אז למה שאני אאפשר לך לעשות את הטעויות האלה? אז כל ההסברים שהם הציעו שם, זה היו הסברים אפשריים. כי אני פלורליסט, כי זה לא יעזור, כי אתה תעשה לי בחזרה, כי הטעות שלך לא מזיקה, או כל הדוגמאות, כן, כל ההסברים מן הסוג הזה. אבל כל ההסברים האלה לא מחזיקים מים. כי כל ההסברים האלה, הרי סובלנות זה ערך. מי שסובלן, מגיע לו קרדיט על ההתנהגות שלו, הוא בסדר, נכון? מי שמאמין בערך הסובלנות, מאמין שלהתנהגות סובלנית יש ערך, מגיע לך קרדיט על זה שאתה מתנהג באופן סובלני. עכשיו, כל השיקולים האלה הם שיקולים שמסבירים למה בעצם אין שום היגיון ללכת ולכפות או ללכת ולשכנע מישהו להתנהג אחרת, ממילא זה שאתה לא הולך ומנסה לשכנע או לכפות, לא מגיע לך שום קרדיט מוסרי, כי אתה לא מבזבז זמן, כי אתה לא חושב שזה יעזור, או כי אתה חושב שאני צודק כמוך, אז אין טעם ללכת ושכנע אותי. נו, אז, לא, אז איפה, למי כן מגיע קרדיט מוסרי? מתי יש התנהגות סובלנית? מה יכולה להיות ההצדקה להתנהגות סובלנית? הרי אם אני חושב שאני צודק ואתה טועה, אני לא פלורליסט, אני מוניסט, ואני חושב שהטעות שלך מזיקה, כי אם היא לא מזיקה אז אין טעם לבוא, אבל כמובן זה לא סובלנות לא לבוא. אתה לא מזיק, תעשה מה שאתה רוצה. אלא מה? אני חושב שהטעות שלך מזיקה. יותר מזה, אם אני פוחד שאתה תעשה לי ולכן אני לא בא, זה גם לא סובלנות. זאת אומרת, אני גם לא פוחד ממך. וחוץ מזה, אני גם, לא יודע, קיצור, כל הטיעונים נופלים. נו, אז למה באמת לא ללכת? או למה באמת לא לכפות? התשובה היחידה שיכולה להיות זה מה שאמרתי לכם קודם. זה כיבוד האוטונומיה של הזולת. מה ההבדל בין ההסבר הזה לבין כל ההסברים הקודמים? שכל ההסברים הקודמים הם הסברים אינטרסנטיים. אין טעם ללכת, כי זה לא יביא תוצאות, כי לא בא לי, כי לא אכפת לי ממך. זה לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אבל כיבוד האוטונומיה של הזולת זה ערך. מי שפועל מתוך הערך הזה, מגיע לו קרדיט. הוא פועל באופן מוסרי, באופן ערכי. מגיע לו קרדיט על דבר כזה. לכן ההסבר היחידי לסובלנות, זה רק כאשר זה בא על רקע מוניסטי, שאני חושב שאני צודק ואתה טועה, וכשאין שום סיבה אמיתית שתעצור אותי מלבוא לכפות עליך, נגיד אפילו, ובכל זאת אני לא בא לכפות עליך. למה? כי אני מאמין בזכות שלך לקבל החלטות על עצמך. לכבד את האוטונומיה שלך. זה בעצם ערך הסובלנות. לכן הניתוח המושגי של ערך הסובלנות מראה שסובלנות יכולה לשבת רק על בסיס מוניסטי. למרות שבנושאים של נושאים השנתיים של משרד החינוך, שזה סובלנות, פלורליזם, סובלנות, פלורליזם, סובלנות, פלורליזם, שנה-שנה, אז פחות או יותר, אז אתם תגלו שבעצם גם בשנה של סובלנות וגם בשנה של פלורליזם לומדים את אותו דבר. בעצם כל שנה אותו דבר, זה לא, אין הבדל בין השנים השונות. כי סובלנות ופלורליזם זה אותו דבר, תכבד את הזולת, תהיה מנומס, תהיה צדיק, תתנהג יפה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל מיני שטויות כאלה. זאת אומרת, בקיצור, תהיה מנומס ואל תקשיב, זה העיקרון הבסיסי. ומה שאני אומר, לא, אני בעד סובלנות ונגד פלורליזם. אני חושב שפלורליזם הוא לא נכון והוא גם מזיק. כי פלורליזם פירושו שאין לך טעם להקשיב לי ולי אין טעם להקשיב לך, כי כולנו צודקים ואין אמת. אז בשביל מה להקשיב? אני לא אלמד לך שום דבר. אני לא אשנה את עמדתי אף פעם, ואתה לא תשנה את עמדתך אף פעם. אני נגד פלורליזם ואני גם נגד נימוס. אני בעד לריב. אני בעד לריב ולרדת אחד על השני ובציניות ומה שאתם רוצים. אבל תציג טיעונים. רק תגיד, תציג אותם בציניות. אין לי בעיה, תרד עליי, תתקלל אותי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל תציג טיעונים. שמנסים לשכנע אותי שאתה צודק ושאני טועה. ואני גם אציג טיעונים. ובוא נריב. אבל נריב מתוך הקשבה, לא לריב סתם בשביל לריב. כי זה לא שווה כלום, זה פלורליזם, לריב בשביל לריב. סובלנות פירושה להקשיב כדי להשיג מסקנות, או שאתה צודק או שאני צודק, אבל אני רוצה להשיג מסקנות. כן, היום הגיעה אליי פנייה מאיזה ארגון שהקים חבר שלי, שנקרא ארגון ואהבת. הם רוצים להרבות אהבה ורעות בין כל חלקי החברה, כבר לא יכול לשמוע את הסיסמאות האלה, אז רצו שאני אצטרף שם למועצת, לא יודע מה, לא יודע, לגוף, לבורד, לא יודע בדיוק מה. אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי הוא חבר שלי, אבל אני רוצה להסביר להם שאני רוצה להשתתף באגף השנאה. אני רוצה להרבות שנאה בין חלקי העם, כדי ללבות את הוויכוחים ולעורר דיונים ולעורר מלחמות. כי אני נורא חשוב לי שיהיו מלחמות, כי היום אין מלחמות. אף אחד לא מקשיב לשני, אף אחד לא מעלה טיעונים, רק דברים בלתי רלוונטיים. רק מלגלגים, לא מציגים טיעונים באופן ציני או באופן מלגלג, אלא מלגלגים נקודה. לא, אין שיח בכלל. אז זה... בעיניי צריך לטפל בשיח, לא באהבה. האהבה לא מעניינת אותי. אני צריך לטפל בשיח. אתה רוצה ללבן חילוקי דעות? בוא נקשיב, תעלה טיעונים, אני אעלה טיעונים, ובוא נדבר, בוא נריב. טוב, אז זה כמה מילים בשבח הסובלנות ובגנות הפלורליזם. אני אעצור כאן. יש מישהו שרוצה...
הרב? כן. זקן ממרא, איך הוא חי עם התפיסה הזאת? לכאורה היינו צריכים, זה בדיוק הפוך מ...
סנהדרין זה משהו אחר. סנהדרין יש לו תסור.
אבל הסנהדרין עצמו גם היינו צריכים שהוא יהיה מחויב לתת סובלנות...
לא, ממש לא. זה מה שהריטב"א בעצמו בסוף הפסקה הרי כותב, שאם נפסקה ההלכה, אז גם לרב נחמן עצמו אסור לשבת בסוכה כזאת, ובוודאי לא להכשיל אחרים. כאשר הסנהדרין יושבת ופוסקת הלכה, חלומם של האנשים זה כשתהיה סנהדרין, אז יהיה אחידות הלכתית וכולם יעשו אותו דבר. בעיניי זה חלום בלהות. אני לא חושב שזה תפקידה של הסנהדרין. תפקידה של הסנהדרין זה לראות באיזה שאלות חשוב להשיג אחידות. יש שאלות שבהן צריך להשיג אחידות, כי אחרת אי אפשר יהיה לחיות ביחד. שם הם יכריעו וגם יכפו את כולם להתנהג כמו שהם הכריעו. אבל יש הרבה שאלות שבהן, מה הבעיה שכל אחד ינהג כמו שהוא חושב? ושם סנהדרין באמת לא תכריע, להפך. יש גם ערך לא להכריע. ההכרעה זה בדיעבד. ההכרעה זה רק במקום שאין ברירה, כי צריך לסנכרן את האנשים שיוכלו לחיות ביחד. ולכן כשתקום סנהדרין, אני מקווה שהיא תפעל לפי המדיניות הסובלנית במובן הזה. לא שתהיה סובלנית כלפי מי שממרה את הוראותיה, היא לא אמורה להיות סובלנית כלפיה. היא אמורה להיות סובלנית בגיבוש ההוראות עצמה. כשהיא נותנת הוראות, אז היא צריכה לדעת את מה לסגור ואת מה לאפשר כמה דרכים.
לא, היא תקבע את הקו אדום. היא תקבע את הקו האדום של איפה נגמרת הסבלנות.
בדיוק. אחד ההבדלים, שכתבתי על זה גם מאמרים, אחד ההבדלים בסבלנות ופלורליזם, זה שסבלנות יש גבול, ופלורליזם אין גבול.
אולי הרב מצפה שלא יהיה אקטיביזם שיפוטי מצד הסנהדרין.
אני לא חושב שהמונחים האלה של אקטיביזם שיפוטי הם רלוונטיים.
לא, אני מתכוון שהסנהדרין לא תיכנס לכל פינה ופינה גם בהיבטים של ערכים אישיים.
זה הכוונה שלי. אבל זה לא מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי. אקטיביזם שיפוטי, הסנהדרין יכולה לנקוט באקטיביזם שיפוטי במובן הזה, היא יכולה להיכנס לתחומים שבאופן בסיסי הם לא מסורים להלכה. אבל אם היא רואה שיש שם בעיה, אז היא צריכה להיכנס לשם ולקבוע מה צריך לעשות. במובן הזה היא כן תהיה אקטיביסטית. במובן של, במקום שלא צריך להכריע, לא לקבל הכרעה, זה נכון, אני חושב שבאמת זה היא צריכה לעשות.
אבל זה נשמע לי כמו תחום אפור שיהיה מאוד קשה להחליט.
מה?
אני אומר, זה יהיה תחום מאוד אפור שזה בעצם, זה הולך להשתנות מדור לדור.
אז מה הבעיה? משתנה מדור לדור, מה הבעיה?
לא, הכוונה שיכול להיות מצבים שיהיו פשוט איגוד של אנשים קיצוניים שיכולים פשוט למשוך לכיוונים בעייתיים.
נכון. לא בכדי אני חושב שהיום אין סנהדרין, וגם לא יצליחו להקים סנהדרין, כי האנשים היום לא מבינים מה סנהדרין צריכה לעשות, כולל הרבנים לדעתי. לא מבינים מה סנהדרין צריכה לעשות. זה מה שסנהדרין לדעתי צריכה לעשות, ולא להכריע בכל השאלות הפתוחות.
זאת אומרת שאנחנו נמצא פה הרבה, כאילו לפי מה שהרב אומר, זה נשמע כאילו שיהיו פה הרבה שכבות של מנהג, שצריכים להשאיר אותם פתוחים.
או מנהג, עוד פעם, מנהג...
מנהג במובן של התנהגות, גם.
יש מנהג הלכה ויש מנהג שהוא לא הלכתי.
זהו, אני מתכוון יותר מנהג...
מנהג לפסוק, אם אני סובר ככה, אז אני אעשה ככה. אם אתה סובר אחרת, אתה תנהג אחרת. זה לא מנהג במובן של מנהגים, זה הלכות. רק אני, נגיד, נועים מתחת לסוכה, אוקיי? אז הגמרא, הסנהדרין, יכולים להשאיר את השאלה פתוחה. רב נחמן יושב בסוכה עם הנועים, ורב הונא ורב חסדא לא ישבו שם, מה הבעיה? אבל זה לא מנהג, רב נחמן סובר שזה מותר להלכה, ורב הונא ורב חסדא סוברים שזה איסור הלכתי, רק יש להם מחלוקת בהלכה. זה לא
מנהג במהלך. אבל אחרים יגידו לך שבאותה נקודת זמן, באמת זה היה מה שנקרא, נקרא זה ככה שהסנהדרין החליטה לא להתערב, אמרת כי שנקרא החכמים באותו דור החליטו שלא להתערב, אבל דור אחר כך חתכו את זה, מישהו בא ולחתוך את זה.
דור אחרי זה יחתכו את זה, והדור שאחרי אחרי זה יפתחו את זה שוב. הכל לפי המצב, מה הבעיה? שזה יש סנהדרין שתקבל החלטות.
לא ראיתי שהרבה פעמים פתחו לאחור, בדרך כלל סוגרים לקדימה, איך זה
שזה עולה. כמה החלטות של הסנהדרין ראית? תשלח לי את זה על קופסת גפרורים.
לא, 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 ברור שלא סנהדרין, אבל אני מדבר בעיקר על, כי אנחנו חיים בהלכה גלותית, ואנחנו בסגירות יותר.
בהלכה גלותית, אף אחד לא יכול לסגור כלום אפילו אם הוא רוצה. אין סמכות. יש אנשים שחושבים
זה נכון, אין סמכות מעשית, אבל איכשהו אנשים מקבלים לעצמם איזו סמכות וירטואלית.
נכון, זה חלק ממה שאמרתי קודם, לכן לא קם הסנהדרין, כי אנשים לא מבינים מה זה סנהדרין, כולל הרבנים שאמורים לשבת בה, לדעתי.
הרב, הסבלנות אבל איך יכולה להיות כלפי מישהו שהוא לא ברחי? מכל הסוגיה שלמדנו את זה, כלפי מישהו שהוא ברחי.
ברור. זה מה שהריטב"א גם מציין, כיוון שרב הונא ורב חסדא הם בני אחי, ראויים להוראה, לסבלנות לעם הארץ זה שטויות, עם הארץ לא, אתה לא אמור לתת לו להתנהג כמו שהוא חושב, כי זה סתם, הוא לא חושב.
אז סתם, בוויכוח בין דתיים לחילונים, ברור שהדתי יגיד, החילוני הוא לא בר אחי.
אני נגד סובלנות. היה קבוצה ממכון הרטמן שבאו סביב אמנת כינרת, שריכז את זה ישראל הראל. הם באו לירוחם וביקשו לשמוע אותי בעניין הזה. אז אמרתי להם שאני על אמנת כינרת, אפילו אם טרקטור לא יביאו אותי לחתום. בחיים אני לא אחתום על אמנת סובלנות עם חילונים. רק אני מוכן לחתום עם חילוני שיושב איתי, שומע ממני סמינר שלם, מקשיב קשב רב ובוחן את עמדתו, אם בסוף הוא לא ישתכנע, אני אחתום איתו על אמנת סובלנות. וכנ"ל גם אני אשמע אותו, כמובן. אני טוען שזה סימטרי, אבל שני הצדדים צריכים לשמוע אחד השני עד הסוף, אז אני מוכן לכבד את ההכרעה שלך. אחרי שאתה מכיר את הטיעונים, חשבת עליהם, וקיבלת החלטה מנומקת ומבוססת, שהיא שונה משלי. את זה אני אכבד, לגמרי. אבל אמנות כמו אמנת כנרת זה רשות להמרצות, זה רישיון להמרצות. עזבו, תכבדו אותנו כמו שאנחנו, אנחנו לא רוצים לבדוק את הטיעונים שלכם, לא מכירים שום דבר, ואנחנו החליטים לנהוג ככה. זה לא נקרא להחליט, זה שטויות. זה כמו שאיינשטיין לא התנהג בסובלנות לילד שטוען לו שתורת היחסות לא נכונה. אתה קשקשן, אתה לא מבין כלום במטריה, אז מה, זה נקרא, אני מכבד דעה, אבל בשביל לכבד דעה היא צריכה להיות דעה. אני לא מוכן לכבד מי שאין לו דעה.
לא, כי היום בשיח של סובלנות, תמיד אומרים, תכבד כל דעה.
נגד סובלנות. עוד פעם, מה זה נגד סובלנות? אני לא חושב שנכון לכפות, אבל אני בהחלט בעד להילחם על דברים שראוי להילחם עליהם, לנסות לשכנע, לא להוריד דברים מהשיח הציבורי, כן, ברמות, כמובן לא אלימות ולא שום דבר, ואפילו בעיניי גם כפייה דתית במובן המשפטי אני מתנגד, אבל זה לא בגלל סובלנות, בגלל שזה לא יעיל. אני בעד לשכנע, לא בעד להכריח, כי להכריח זה חסר ערך, אבל לשכנע, הרי בשדה בוקר זה היה הדיון, למה אתה בא לשכנע אותנו? מה זה אתה בא לשכנע אותם? כי אני חושב שאתם טועים. אני רוצה להעמיד אתכם על טעותכם. אוקיי. טוב. שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.